מה קורה, מייקל?
טוב, מה שלומך, מיקיז?
בסדר גמור, ברוכים הבאים לעוד פרק בתוכנית, בעסקט, בפודקאסט שלנו, למוחו של עניין. בכל פרק אנחנו מארחים מומחה אחר שקשור לתחום הנוגע במדעי המוח, ומדברים איתו על הנושא. אז ברוכים הבאים לעוד פרק. רוצה לספר על מה הפרק של היום?
טוב, אז היום אנחנו נדבר על דראם רול. חלומות.
על חלומות, נייס.
כן, האורחת שלנו היום היא דוקטור נירית סופר דודק. נירית היא פסיכולוגית קלינית, מרצה, חוקרת, ועומדת בראש המגמה הקלינית והמגמה לתודעה ופסיכופתולוגיה באוניברסיטת בן גוריון.
היה לנו שיחה ממש מעניינת איתה, נירית.
איזה כיף היה.
האמת שממש, ונירית היא גם חוקרת יחידה במינה, היא חוקרת נושא מאוד מאוד מעניין ש... לא הרבה אנשים חוקרים
לא
אותו.
לא נחשוף אותו עכשיו.
לא נחשוף, נראה לכם ככה נשאיר אתכם קצת.
היו במתח. מלא דברים מגניבים.
כן, האמת שכן. יאללה, בוא נזרום על זה.
קבלו בבקשה את
דוקטור נירית סופר דודק.
אתם מאזינות ומאזינים לעוד פרק של למוחו של עניין.
שלום לדוקטור נירית סופר דודק. מה שלומך?
שלום. שלום רב, שלומי טוב מאוד, תודה.
אנחנו כאן כדי לדבר על חלומות. נושא... איפה להתחיל?
איך לשם?
בלילה, להתחיל בלילה.
הנה, אתה רואה? אני ונירית חושבים אותו דבר.
למרות שאנחנו... אני בא לי שנגיע לזה, לדיידרימינג, שנגיע לזה אולי בהמשך. כן, אבל...
זה התקשר, זה התקשר, הכל מתקשר בסוף.
כן, נתחיל אבל מה... כמו שאמרתם, מהבייסיק, מהלילה, כאילו, מה זה חלומות? למה חולמים בעצם? מה זה הדבר הזה? מה זה התופעה הזאת?
וואו, זה שאלות גדולות.
כאן אנחנו צוללים מהר והמור.
כן. זאת שאלה ממש טובה, אני לא חושבת שזאת שאלה שיש אליה קונצנזוס מדעי, למה אנחנו חולמים. היה חוקר שינה מאוד מאוד גדול, קראו לו נתנאל קלייטמן, שאלו אותו פעם אחת, למה אנחנו ישנים? והוא ענה בתשובה, למה אנחנו ערים? כלומר, המסר פה זה שזה, יש לזה כל כך הרבה תפקודים, שזה, אי אפשר לענות על זה בצורה, זה לא דבר אחד. זה המון דברים. אני חושבת שזה נכון במידה מסוימת גם לחלימה, למרות שאולי באמת על חלימה אפשר טיפה יותר לצמצם את זה. בגדול, מה שאנחנו יודעים, אנחנו יודעים שחלומות מאוד קשורים ללמידה וזיכרון, אנחנו יודעים שחלומות מאוד קשורים לרגש, לאיבוד רגש. יודעים כמה דברים על מה שקורה בלילה, אבל זה לא שאלה שבאמת יש לה תשובה אחת. אז אנחנו מבינים שבאמת חלומות כנראה עוזרים לנו לאבד דברים שקרו לנו, ללמוד דברים שחווינו, להחסן בזיכרון, לעשות כל מיני דברים כאלה, אבל כנראה שזה לא רק זה. יש קשרים בין חלומות לבין באמת אפילו ההתחלה של תודעה, ההיווצרות של התודעה שלנו. יש באמת...
כל כך הרבה אניגמות.
בואו נתחיל סטפ בי סטפ, נראה לי. אם את יכולה קצת להסביר על שלבי השינה, והאם חולמים בכל... איך זה עובד בדיוק?
אז קודם כל, החלוקה הקלאסית של שלבי שינה מדברת על 5 שלבי שינה, שבעצם חוזרים על עצמם במחזוריות לאורך הלילה. אם אני ברת מזל מספיק כדי לישון 8 שעות, אז יהיו לי בערך 5 מחזורי שינה, כי כל מחזור נמשך בערך שעה וחצי, שבתוך השעה וחצי הזאת יש 5 שלבי שינה. שלב אחד זה שלב מאוד קצר, ממש קצרצר של הירדמות. זה שלב שהוא כזה חצי ערות, חצי שינה. הוא נחשב לשינה, אבל יש עדיין קצת יותר קשר עם הסביבה. אחר כך נכנסים לשלב של שינה קלה, שלב 2, זה שלב שיש בו, יכולים להיות בו חלומות, תלוי באיזה שעה, אני תכף אגיע לזה, אבל נתחיל מהחלוקה הקלאסית. שינה קלה בעיקרון זאת לא השינה שהכי מקושרת לחלימה. אחר כך יש את שלבים 3 ו-4 שנקראים ביחד שינה עמוקה, ש-4 יותר עמוק מ-3, בעצם אנחנו הולכים ומעמיקים 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 את השינה שלנו. ואז מגיעים לשלב 5. שלב 5 הוא מה שנקרא שנת רם, שזה קיצור של Rapid Eye Movement, שנת ריצוד עיניים מהיר, שהוא גם נקרא, זה נקרא גם שנת החלום, והוא נקרא גם השלב הפרדוקסלי, או שינה פרדוקסלית. למה פרדוקסלי? מצד אחד הוא מגיע בסוף, והוא כאילו הכי עמוק מבחינת זה שהשרירים שלנו, לאורך 5 שלבים, הם הולכים ומתרפים. אנחנו הולכים ומתרפים 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 מבחינה מוטורית. אנחנו בשנת רם מגיעים למצב שאנחנו ממש משותקים. ומצד שני, מבחינה מוחית, מבחינת כמות הפעילות במוח, אם קודם הלכנו והעמקנו והמוח נעשה פחות ופחות פעיל, פתאום בשנת רם יש המון פעילות, זה כמעט כמו עירות. ולכן זה מאוד פרדוקסלי, אז מצד אחד המוח מאוד מאוד פעיל, מצד שני הגוף משותק. השיתוק הזה שם בשביל שאנחנו לא נבצע את החלומות שלנו. יש אפילו הפרעת שינה שבה אנשים סובלים מזה שאין להם את השיתוק הזה, ואז הם מתעוררים מזה שהם בעצם מבצעים את הסיוטים שלהם. זה יכול להיות מאוד מסוכן אפילו. הרבה פעמים מסוכן לבת הזוג, זה נפוץ בעיקר אצל גברים מבוגרים, וזה הרבה פעמים בת הזוג חוטפת בעיתות בלילה, וזה מאוד מאוד לא נעים. זאת הפרעה שהיא די פיזיולוגית, לא פסיכולוגית, זה לא כי הם רוצים, זה לא כי יש להם קונפליקט לא מודע של להרביץ לבנות הזוג, זה לא בגלל זה. זהו, אז אלה השלבים בגדול. עכשיו, מבחינת חלומות, אז שנת רם מאופיינת בחלומות הכי חלומיים, אלה שאנחנו ממש חושבים עליהם כשאנחנו חושבים על חלומות, שיש להם איזשהו נרטיב שהם מאוד ארוכים, קרה ככה ואז קרה ככה והלכתי לשם וקרה לי ככה ופגשתי את זה ופתאום מצאתי את עצמי פה, זה חלומות של שנת רם בדרך כלל. יחד עם זאת, פעם חשבו שהחלוקה הזאת זה ממש אחד לאחד. אמרו, אוקיי, בשינה עמוקה אנחנו כמעט לא חולמים, אם אנחנו כן חולמים בשינה עמוקה זה יותר סטטי, זה יותר כמו איזושהי סיטואציה שאני רואה, או משהו כזה שבריר של איזו תמונה, ושנת רם זה שנת חלום. חשבו שזה ככה, אחד לאחד. ואחרי כמה שנים גילו שזה לא בדיוק ככה, זה קצת יותר מורכב מזה, ובעצם מצאו שלאורך הלילה רמת העוררות של הגוף עולה. בעצם בשעות הבוקר אני יותר ערנית, השינה שלי יותר מעוררת. ואז אני חולמת יותר, אוקיי?
עכשיו, אז בעצם זה שהשינה יותר מעוררת קשור לזה שעברנו יותר שלבים בשינה.
זה קשור, יש לנו בעצם כל הזמן צורך, בעצם במהלך היום יש לנו צורך, יש לנו צורך בעירות ובשינה, נכון? אבל ככל שאני ערה יותר שעות, אז הצורך בשינה הולך וגובר. ועם הזמן, ככל שאני ישנה יותר, הצורך הזה הולך ויורד, אוקיי? אז גילו שבעצם בשעות הבוקר יש יותר חלומות, ויש יותר חלומות חלומיים. עכשיו, זה קצת מסובך, כי ככל שמתקדמים לשעות הבוקר, יש גם יותר שנת רם. החמישה שלבים האלה, זה לא בדיוק אותו דבר בתחילת הלילה ובסוף הלילה. שנת הרם הולכת ומתארכת.
אני, רוב החלומות שלי מגיעים כשאני שמתי לי שעון מעורר ולוקח את העוד 10 דקות. באופן די קבוע, אני גם בדרך כלל זה חלום שהוא די חוזר על עצמו, שזה אני מתארגן ועושה את כל מה שאני אמור לעשות, הכי חי שאפשר, ואז אני קם ועושה את זה עוד פעם.
שהם לוחצים על הסנוז ונכנסים לאיזשהו חלום, זה באמת מצב מאוד מעורר, זה מצב שבו יש לך הרבה יותר קשר עם הסביבה, אתה הרבה יותר קרוב לדברים מציאותיים, הערות והשינה קצת מתערבבים, ובאמת חלק מהדברים שאני חוקרת זה בדיוק התופעות האלה של נגיד לחלום שאתה מתעורר, להתעורר בתוך החלום, כל הדברים האלה הם באמת יכולים להיות קשורים למצב של עוררות רבה יותר, שהיא יכולה להיות לגמרי פיזיולוגית כמו פה, מה שתיארת, או שהיא יכולה להיות גם מסיבות רגשיות, זאת אומרת כשאנחנו ישנים בצורה יותר מעוררת אז יש לנו יותר חלומות כאלה.
אני שמעתי על טכניקה לחלומות צלולים, שאנשים שמים שעון מעורר למוקדם מאוד בבוקר, מתעוררים, ערים איזה 15 דקות, חוזרים בחזרה בכוונה לישון, ואז נכנסים יותר מהר לעניין של חלומות צלולים, שאולי גם על זה שווה להגיד איזה מילה.
אז אולי כן, כדאי להסביר מה זה חלומות צלולים. הטכניקה שתיארת אגב נקראת wake back to bed. זה, כן, טכניקה באמת יעילה. אז אולי נסביר, אני לא בטוחה שכולם יודעים מה זה חלומות צלולים. אז חלומות צלולים זה חלומות שבהם תוך כדי החלום אתה מבין שזה חלום. זה מאוד מאוד שונה מחלום רגיל, שבו זה בעצם משהו הלוצינטורי. בחלום רגיל אתה באותו רגע לא חושב על זה שזה חלום, אתה בעצם משוכנע שהדברים באמת קורים לך, אתה לא מודע למצב האמיתי שלך. חלום צלול הוא מצב כזה היברידי, שבו יש איזושהי מודעות בתוך השינה, והבנה שאני ישן וחולם. לפעמים יכולה להתלוות להבנה הזאת גם שליטה באירועים של החלום, אנשים שחווים, מגיעים למצב של שליטה, אז בדרך כלל מעוניינים לעוף. זה הדבר הכי נפוץ שאנשים רוצים לעשות בחלומות. וזה בעצם משהו שהוא מאוד מושך אנשים מסוימים, כי זה דרך להגיע למצב תודעה חלופי, מבלי להצטרך חומרים שיכולים להיות לא בריאים.
כן. מה? זה לא קיצור דרך באמת.
זה מאוד קשה להגיע למצב של חלומות צלולים.
זה מאוד קשה, כן. זה נשמע נורא נורא נחמד, אבל בפועל זה באמת מאוד קשה, ולא כולם מצליחים. אבל באמת התפתחו כל מיני טכניקות כדי להגיע למצב הזה של חלום צלול, שאחת מהן זה wake back to bed, שאתה, מייקל, תיארת מאוד יפה, שבעצם בגלל שחלומות צלולים יותר קורים בשנת רם, אז ככה באמת זה משהו שיותר קל להגיע אליו בשעות הבוקר המוקדמות. אז באמת שמים שעון, מתעוררים, עושים עירות קצרה, ואז חוזרים לישון תוך כדי שמנסים ככה באמת לחשוב על החלום ולהיכנס למצב שהחלום צלול.
שמעתי שיש גם את העניין שמכניסים את זה שהם רוטינות מסוימות, פעולות מסוימות במהלך היום, כמו לדוגמה להסתכל על השעון או לספור את האצבעות. אתה הופך את זה לאיזו שגרה שלך, ואז מתי שאתה נכנס לחלום, אתה בעצם הולך וסופר את כמות האצבעות שיש לך.
זה ממש כמו אינספשן, מה שאתה מתאר. בדיוק.
אינספשן התבססו על המדע, שכבר היה קודם ולא הפוך, רק לומר. אבל, כן, מה שציינת זה נקרא בדיקות מציאות, reality checks. וההיגיון אומר שאם אני כל היום אשאל את עצמי, האם אני חולמת, האם אני חולמת, האם אני חולמת, האם אני חולמת, או אעשה בדיקות מציאות כמו לספור את האצבעות שלי, או נגיד לנסות להכניס את האצבעות לקיר ולראות אם הן עוברות דרך הקיר, אם אני אעשה את זה המון פעמים במהלך היום, המוח יתרגל לעשות את זה. זה כאילו להשאיר את המעגל הסינפטי הזה פעיל, ואז הוא יעשה את זה באופן ספונטני גם בלילה. ואז יש סיכוי שאני אענה לעצמי כן ואבין שאני חולמת. יחד עם זאת, אני חייבת לומר שאני פחות או יותר חוקרת היחידה או כמעט היחידה בכל העולם שטוענת שצריך נורא להיזהר עם הדבר הזה. אני לא בעד. אני לא ממליצה לעשות את זה. הסיבה שאני לא ממליצה לעשות את זה, ופרסמתי על זה כבר גם מאמרים, הסיבה שאני לא ממליצה לעשות את זה, זה קודם כל חשוב לומר, השינה שלנו היא קריטית, 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 קריטית לתפקוד שלנו, לבריאות שלנו, לבריאות הנפשית שלנו, להחלמה של פצעים, לאורך החיים שלנו, להכל. כמו שדיברנו קודם, ששינה זה הכל, זה כל כך חשוב. ויש משהו בטכניקות האלה, שאם מיישמים אותם הרבה, יכול להפריע לשינה, ויותר מזה, יכול לטשטש קצת את הגבולות בין שינה וערות. זה כאילו בכוונה לבלבל את עצמי, ולטשטש את הגבולות האלה בין דמיון למציאות. ואחד המחקרים שעשיתי ביחד עם מסטרנטית שהייתה לי בזמנו בשם ליאת אבירם, עשינו מחקר שבו מדדנו, בדקנו על סטודנטים שנה א' לפסיכולוגיה, על בערך 200 סטודנטים, שאלנו אותם ככה אם יש להם חלומות צלולים ואם הם משתמשים בטכניקות כדי ליזום, כי די הרבה ניסו בחוגים האלה ליזום חלומות צלולים, ועקבנו אחריהם אחרי חודשיים שלושה, מדדנו אותם עוד פעם, ומדדנו גם כל מיני סימפטומים של פסיכופתולוגיה, של סימפטומים נפשיים, ומצאנו שאלו שדיווחו שהם עושים הרבה ניסיונות יזומים להגיע לחלימה צלולה, במדידה השנייה הייתה להם בעצם עלייה, מהמדידה הראשונה למדידה השנייה, עלייה בסימפטומים שקשורים בדיוק לטשטוש של גבולות כאלה, של בין מציאות לדמיון. סימפטומים שנקראים סכיזוטיפליות ודיסוציאציה. שאלה סימפטומים, שזה בדיוק שני סוגי הסימפטומים מתוך כל אלה שמדדנו, שקשורים לנושא הזה של שקצת הכל נראה לך חלומי, שקצת כבר אתה לא זוכר רגע מה עשית ומה לא עשית, או שיש לך כל מיני תחושות מוזרות, חוויות מיסטיות, כל מיני דברים בכיוונים הדיסוציאטיביים והסכיזוטיפליים, וזה לא מראה באופן חד משמעי על סיבתיות, אבל זה בהחלט מחקר אורך שמראה עלייה, אז זה באמת מחשיד לכיוון הזה.
עוד תופעה ש... לי קורית באופן אישית, ואני מכיר כמה אנשים, אמנם לא באחוזים גבוהים, היא שיתוק שינה. דיברת על זה מקודם, בהקשר של הגוף משותק והמוח מאוד פעיל. זו תופעה שבעצם אתה מתעורר, או חולם שאתה מתעורר, והגוף שלך משותק. אתה כאילו ישן, אבל ער. אני מכיר כמה חברים באופן אישי, שזה ממש מפריע להם וגורם להם לא לישון טוב, או לפחד לישון. אז מה יש לך להגיד לאותם האנשים המועטים?
יש לי המון מה להגיד. תנו לי 5 דקות ואני אגיד הרבה דברים. אז קודם כל, זו שאלה נורא חשובה, כי זו תופעה שהיא לא נדירה בכלל. באמת קורית להרבה אנשים, והיא לא ידועה כל כך. אפילו בקרב פסיכולוגים, אני חייבת לומר. יצא לי ככה לדבר עם קבוצה של פסיכולוגים שמתמחים בטראומה, וזה מאוד רלוונטי, אגב, לא חייב, אבל מאוד מאוד רלוונטי לאנשים עם טראומה, ואנשים לא ידעו, לא הכירו, אז באמת נורא נורא חשוב לי לענות על השאלה הזאת. אז קודם כל, אמרת חולם שאתה מתעורר. זה לא חולם שאתה מתעורר, אתה באמת מתעורר, אבל אתה חצי מתעורר, המוח באמת מתעורר, הגוף נשאר משותק. זה כאילו באמת משהו במעבר בין שנת רם לבין עירות השתבש. ובעצם השיתוק ממשיך אל תוך העירות בצורה שהיא אבנורמלית, זה לא אמור לקרות, נכון? זה שיבוש של מערכות נורמליות, של מנגנונים נורמליים. אני חייבת לומר, זאת לא הבחנה, שיתוק שינה, זה לא הפרעה נפשית. זאת תופעה שיכולה לקרות לפעמים בהקשר של הבחנות מסוימות, אבל לא בהכרח, יכולה לקרות בהחלט, בהחלט לאנשים רגילים לגמרי, בריאים נפשית, אבל זו תופעה באמת מאוד מאוד מלחיצה. אז המוח מתעורר, אנשים הרבה פעמים פוקחים עיניים אפילו, לא תמיד, לא חייבים לפקוח עיניים, אבל יש כאלה שפוקחים עיניים. רואים ממש את החדר, רואים מה קורה, או שעם עיניים סגורות אתה מרגיש את עצמך ער, אבל אתה לא מצליח לזוז, וזה מאוד מאוד מפחיד ומאוד מלחיץ. עכשיו, מה אפשר לעשות? או למה זה קורה? אז אני דיברתי קודם על החשיבות הרבה מאוד של שינה. כל המצבים האלה של מצבי ביניים בין עירות לשינה, הם קשורים לשני דברים עיקריים. דבר אחד זה היגיינת שינה, שאני תכף אדבר על זה בהרחבה, ודבר שני זה לחץ נפשי. אז קודם כל, אם יש לחץ, וכמובן יכול להיות גם טראומה, אבל לא חייב להיות, זה יכול להיות גם לחץ באמת הרבה יותר יומיומי. אז קודם כל, אם יש לחץ, כדאי לטפל, כדאי לבדוק, כדאי אולי לשקול ללכת לטיפול, לשקול לעשות מדיטציות, אולי מיינדפולנס, לעשות הרפיות, לעשות כל מיני דברים, אולי באמת זה משהו שברמה ששווה לשקול ללכת לטיפול פסיכולוגי. אבל את זה אני רגע שמה בצד, כי אני לא יכולה לפתור את זה בכמה מילים. אבל הנושא השני של היגיינת שינה הוא מאוד מאוד חשוב, ולפעמים באמת שינוי קטן יכול לעשות שינוי ענק. אז בואו נדבר על היגיינת שינה. מה זה אומר? אז היגיינת שינה זה בעצם כללים לשמור על שינה טובה ובריאה ומספקת. רובנו לא שומרים על הכללים האלה, לא ישנים כמו שאנחנו צריכים, לא שומרים על מערכת שעות שכדאי, שמומלצת. אז אני אגיד כמה מילים לגבי איך אנחנו יכולים לשפר. אז קודם כל, מבחינת כמות שינה. רוב האוכלוסייה בישראל לא ישנה מספיק. אנחנו לא ישנים, החיים הם מאוד מהירים, ויש המון דברים להספיק לראות בנטפליקס, ויש המון המון דברים לעשות, ואנחנו מאוד עמוסים בעבודה. אבל חשוב לדעת שצעירים בגילאי ככה 20 וקצת, שזה ככה קהל הסטודנטים, אז אני תכף אדבר גם על יותר מבוגרים, הם זקוקים לבין 7 ל-9 שעות שינה בלילה. 7 זה המינימום של המינימום. מבוגרים יותר מדברים בדרך כלל על בין 7 ל-8, גם 9 זה בסדר, ובגיל הזהב זה יורד, אפשר הרבה פעמים להסתפק בפחות, פשוט יש איזושהי ירידה בצורך לישון, וירידה ביכולת לישון שינה עמוקה, אבל זה ככה באמת בגיל מבוגר יותר. כמובן ילדים זקוקים ליותר. זה קודם כל, אוקיי? רוב האנשים לא ישנים מספיק. שנית, חסך בשינה גורם לכל מיני דברים שקשורים למועדות לתאונות. יכול להיות אפילו תאונות דרכים, אבל גם ברמה של להיתקע עם הרגל בשולחן, כל הדברים הקטנים האלה שנורא מעצבנים שיכולים לקרות לנו של חוסר קואורדינציה. שינה קשורה להחלמה של פצעים, כמו שאמרתי קודם, ליכולת של הגוף לחדש את עצמו, רסטורציה של תאים בגוף, גם במוח. בנוסף, אני אגיד אפילו מבחינת בריאות, אולי הדבר ככה הכי משכנע שאחרי זה לא צריך להגיד עוד שום דבר, מחקרים הראו שאנשים שישנים פחות מ7 שעות בממוצע, החיים שלהם קצרים יותר בכמה שנים טובות.
אולי אסכולה אחת של מי שלא ישן, שאני מכיר כמה כאלה, זה כאילו אני רוצה לנצל יותר זמן.
כמות שינה זה רק דבר אחד. עוד דבר חשוב זה מתי ישנים. אז אם אתם הולכים לישון ב-2 בלילה, ואחר כך מתעוררים ב-12, ואחר כך עושים איזה שנץ ב-5, אחר הצהריים, זה לא טוב. אוקיי? אז גם העניין של מתי ישנים הוא מאוד מאוד חשוב, כי יש לנו בעצם מערכות בגוף שמתוכננות להיות באיזשהו תאום עם אור וחושך. יש הורמון שנקרא מלטונין, שהוא אחראי על התאום הזה, והוא גורם לנו להיות עייפים כשחשוך, ולהיות לא עייפים כשמואר, כי הוא בעצם, הוא קשור לעייפות והוא מעוקב באור. אז יש אנשים שבאמת הם, מה שנקרא, שופי לילה, שהם אוהבים להיות ערים בלילה, לישון ביום. אנחנו יודעים שזה קשור לכל מיני בעיות, גם בריאותיות, גם נפשיות, יותר סימפטומים נפשיים, המון המון דברים, יותר סיוטים, שינה פחות טובה.
אז לפי מה שאת אומרת, זאת ממש בעיה להיות איש של לילה.
אז תראו, יש הבדלים אינדיבידואליים. יש הבדלים אינדיבידואליים, לא אמרתי, גם בכמות שעות השינה שאנחנו זקוקים לה. כל אחד באמת יודע עם עצמו כמה עושה לו טוב. אבל לגבי ינשופי לילה לעומת ציפורי שיר או ציפורי בוקר, איך זה נקרא, זה משהו שהוא רציף, זה משתנה רציף. יש, שוב, הבדלים אינדיבידואליים, אבל אנחנו יודעים שאלה שיחסית קיצוניים בדבר הזה, אנחנו יודעים שזה נקשר, שוב, בממוצע, כן? נקשר לכל מיני דברים לא טובים. אגב, זה גם נקשר משום מה לאינטליגנציה גבוהה יותר, אנחנו לא כך מבינים למה. אבל זה גם נקשר לכל מיני קשיים. אז מה שחשוב זה שכן אנשים יצליחו למצוא איזשהו לוח זמנים שהוא יציב. חוסר יציבות בפני עצמה היא גם גורם בעייתי. אנחנו רוצים להרגיל את הגוף שלנו להרגיש עייפות בשעות קבועות ולהתעורר בשעות קבועות. ואגב, אם אתם רוצים באמת להקדים את שעת ההליכה לשינה ולהקדים את שעת הקימה שלכם, משהו אחד טוב שאפשר לעשות שיכול לעזור בזה, זה בבוקר, זה לישון עם אור, לישון עם תריס פתוח, כי בעצם המלטונין שהוא מעוקב באור, הוא מעוקב בעיקר על ידי אור שמש, צריך להיות אור טבעי, מנורה כזאת צהובה, זה לא עושה את העבודה. ואם אנחנו ישנים עם תריס סגור, אז אין את האור בבוקר, זה יותר קשה, אז באמת אפשר לישון עם אור עם תריס פתוח, או אפשר בשעה קבועה שקמים בבוקר לצאת החוצה קצת, ובאמת להיחשף ככה בצורה טובה לאור שמש, זה מאוד מאוד עוזר למוח להתרגל. אז מערכת שעות קבועה זה עוד דבר. הדבר הנוסף שאני רוצה לדבר עליו זה אור כחול.
שזה בעצם המסכים.
אז נכון, אנחנו מכניסים את זה לתוך המיטה שלנו בערב. האור הכחול הוא גם, הוא בעצם פועל בצורה דומה לאור השמש. הוא מחכה את אור השמש והוא מעכב את המלטונין. ואז כשאני רואה נטפליקס במיטה, אני בעצם גורמת לזה שאני בערב כשחשוך והמוח אמור להיות לקראת מצב של עייפות, הוא מתעורר, זה גם מעורר, דרך אגב, רגשית, התכנים, זה יכול להיות מעורר, נכון, במיוחד אם אני רואה דברים מעוררים, אבל גם פשוט פיזיולוגית, האור הכחול הזה מעורר אותי. אז מסכים, טלפונים, טלוויזיה, מחשב, לפטופ, כל הדברים האלה, מומלץ לא להכניס אותם למיטה וכמה שפחות להתעסק איתם בערב. אגב, בטלפון, רוב הטלפונים היום יש בלמעלה, בתפריט למעלה, לחצן כזה של לסנן אור כחול. אצלי הוא קבוע מסומן, זה לא מפריע בכלל לתצוגה.
אני מאמין גם, ותקני אותי אם אני טועה, שיש קשר ישיר בין איכות השינה ובין חלומות.
יש סוג של חלימה שהיא חלימה יותר מעוררת. כשאנחנו יותר מעוררים מכל הסיבות האלה, וזה יכול להיות גם סיבות פסיכולוגיות וגם סיבות פיזיולוגיות, אז אנחנו בהחלט, זה ישפיע על החלימה שלנו, אנחנו יותר נחלום באמת שאנחנו מתעוררים, כמו שדיברנו קודם, או שאולי אנחנו נחלום חלומות שיש בהם אלמנט תנועתי מאוד חזק, כמו חלומות של נפילה, אנחנו יכולים לחלום חלומות חוזרים יותר, אולי חלומות שמנסים לפתור איזה בעיה שהייתה לנו בעירות, ולא נותנת לנו מנוח, וכל כך מעסיקה אותנו שאנחנו גם חולמים עליה, כל מיני סוגי חלומות שבאמת מערבים עוררות.
אמרת נפילה מקודם, ויש חלום שנראה לי שמשותף להרבה אנשים שפתאום נופלים כזה.
אוקיי, אז זה שפתאום נופלים, זה חוויה מאוד נפוצה, שהרבה פעמים קורית בהירדמות. אם מדברים על באמת חלומות בהירדמות של שלב אחד כזה, תראו, יש את השלב הזה שהגוף מתחיל להתרפות מבחינת המתח שריר. אנחנו נכנסים לשינה, יש את המעבר הזה, ושוב, לפעמים המעברים האלה קצת חורקים, והם חורקים יותר כשיש את כל הדברים שציינתי. לחץ, עוררות, קפה, כל הדברים האלה קשורים ליותר חריקות. אז כשהמעבר מהירות לשינה חורק, אז יכול לקרות מצב שפתאום הרגל קופצת ככה, ואז התודעה, כבר במצב של חלימה, הרי החלומות הם הרבה פעמים, הם לוקחים איזשהו משהו חיצוני שקורה, עושים לו איזושהי התמרה לדימוי ויזואלי, ובעצם מה שקורה כאן זה שאני מדמיינת שאני נופלת מאיזושהי מדרגה או...
מנסים לתת קונטקסט, כאילו מנסים לתת לזה איזה הסבר כזה.
נכון, נכון. אגב, התופעה הזאת נקראת אינקורפורציה. לקחת איזשהו משהו סנסורי, חיצוני, תחושתי, ולהכניס אותו לתוך החלום.
כן. הייתה לי שאלה ושכחתי אותה לגבי זיכרון של חלומות. אני מאמין שגם היגיינה תורמת לזה שאנחנו זוכרים את החלומות, אנחנו צריכים לזכור חלומות, זה משהו טוב, זה משהו פחות טוב.
זאת שאלה מאוד מעניינת, האמת שאין לי תשובה עליה, יש הבדלים אינדיבידואליים גדולים בזכירת חלומות. האמת שיש לי תשובה עליה, אין כל כך קשרים בין זכירת חלומות בפני עצמה לבין פסיכופתולוגיה, אבל בוא נגיד שאם כבר, אז הקשר הוא הפוך, זאת אומרת שאנשים שזוכרים הרבה חלומות, לפעמים אלו אנשים שיש להם יותר עוררות בשינה, ואז זה דווקא קשור לדברים לא טובים. אבל אם אתה זוכר הרבה חלומות, רק זה בפני עצמו, זה לא מעיד שום דבר בהכרח. אתה יכול להעיד לפעמים שיש לך שינה יותר מעוררת, אם יש לך גם עוד תופעות, כמו יותר סיוטים, יותר באמת חלומות נפילה, חלומות תעופה, חלומות של התעוררות, חלומות חוזרים, כל הדברים האלה. אם יש לך את כל הדברים האלה, אז כנראה שהשינה שלך יותר מעוררת. ואז באמת זה דווקא נקשר למשהו לא כל כך טוב. אז באיזשהו מקום עדיף שהגבולות בין השינה והחלימה לבין העירות יהיו דווקא מסורטטים טוב.
שיהיה ממש כאילו מצבי תודעה שונים. יש לי מצב תודעתי אחד נכון. שבו אני ער, מצב תודעתי אחד שבו אני ישן.
נכון, נכון. אבל אני אגיד עוד לגבי זכירת חלומות, מה שזה בעיקר נקשר אליו זה, תראו, סטודנטים, אתם בני 20 ומשהו ככה, עוד אין לכם ילדים, רובכם, ואתם לפעמים ככה באמת אולי בבוקר נוטים לישון עד מאוחר, ללחוץ על סנוז, לחזור לישון, אלה המצבים שמעודדים זכירת חלומות, כי רוב החלומות, כמו שציינתי, הם בבוקר, בין אם זה כי זה שנת רם, ובין אם זה כי פשוט השינה יותר מעוררת, וזה אתם כבר אחרי הרבה שעות שינה, ובאמת העניין הזה של הסנוז וכל זה, זה באמת מעודד מצבי ביניים כאלה, ואז זה מעודד קשר בין המצבים, וקשר בין המצבים מתבטא בין היתר בזה שאני זוכרת את מצב התודעה שהיה לי לפני רגע, כשהייתי בשינה. לעומת זאת, אתם יודעים, בגיל נגיד 30 ומשהו, 40 ומשהו, לאנשים יש ילדים קטנים, הילד בוכה ב-6 בבוקר, אתה טס מהמיטה, ישר, רגע, חמודי, אני בא. נכון? זה מצב שבו אתה לא זוכר חלומות. אז זה לא קשור רק להבדלים אינדיבידואליים. יש הבדלים אינדיבידואליים בנטייה האישיותית לזכור, אבל זה גם קשור נורא לסטטוס בחיים, לשלב בחיים. ולכן זה גם נורא נקשר לגיל. אחר כך לקראת סוף החיים יש גם איזו עלייה קטנה שוב בזכירת חלומות. אז בעיקרון זה יורד ואז זה עולה שוב. זה נורא נורא תלוי באמת בהרגלים ובשלב בחיים שבו אתה נמצא.
נבלה.
אם אני חושב על ההיסטוריה, על חלומות לאורך ההיסטוריה, הרבה תרבויות נתנו פרשנויות לחלומות. אפילו יש תופעה של, ראיתי איזושהי כתבה קצת פופוליסטית הייתי אומר, שיש אנשים שיכולים לחזות עם חלומות את העתיד. השאלה שלי היא האם חלומות קשורים למציאות באיזושהי דרך, אפילו ברמה מזרית. בין אם היא מנבט, בין אם לא.
תראו, הנושא של ניבוי העתיד, כרגע זה מחוץ לתחומי המדע. זה לא שאלות שאנחנו יודעים לענות עליהן בכלים מדעיים, כרגע. אני מדגישה כרגע כי יש חוקרים, מכירה חלק מהם, שחוקרים מה שנקרא פסאי, תופעות פארה-פסיכולוגיות. טלפתיה, ניבוי העתיד, כל מיני דברים מהסוג הזה. יש על זה מחקר, יש על זה מאמרים שמתפרסמים אפילו קצת במקומות רציניים. העדויות לזה חלוקות, שנויות במחלוקת, אבל יש עדויות, יש מחקרים שיוצאים שם ממצאים מעניינים. מי שרוצה, אני מזמינה באמת לחפש על זה חומר, אפשר למצוא מאמר, יש אפילו מאמר סקירה שהתפרסם לפני איזה שנתיים במקום מאוד רציני, שטוען שכן יש עדויות לזה. עדיין כרגע זה רחוק מאוד כאילו מהמיינסטרים של המחקר בפסיכולוגיה, ואין כל כך מחקרים על חלומות בהקשר הזה. אז יש אנשים שיכולים להישבע שהיה להם חלום שניבא את העתיד, או שהיה איזשהו טלפתיה, או אני יכולה לספר לכם שפעם אמא שלי, בתקופה שהיא ואבא שלי התגוררו בחול לאיזו תקופה, והיה לנו את אותו חלום באותו זמן. ואז נשאלת אבל השאלה, אוקיי, רגע, אבל כאילו, וכל הפעמים שזה לא קרה, אז האם זה מובהק סטטיסטית? בעייתי נורא לחקור את זה. אז אני לא יודעת לענות על זה. בעיקרון זה לא מסתדר עם התפיסה המדעית הקיימת כיום, על תודעה ופיזיקה וכל זה. אבל אתם יודעים, יש התפתחויות בתחום, אולי אנחנו נדע יותר בעתיד, יש תחום של חקר התודעה, יש היום זרם שמתבסס על תורת הקוונטים, למשל, על רעיונות של זוכה פרס נובל רוג'ר פנרוז, שכל מיני דברים שמקשרים בין תודעה לבין פיזיקת קוונטים, שיש בה כל מיני דברים שהם לא הגיוניים, והם לא מסתדרים עם הפיזיקה הקלאסית, נכון? אז אני לא יודעת לענות על זה בוודאות, אני יכולה להגיד לכם שאילו התשובה המדעית כיום זה לא, אבל אבל התשובה היותר נכונה זה אני לא יודעת. זה לגבי ניבוי. קצת לגבי ההיסטוריה, פעם ההסתכלות על חלומות הייתה באמת מתוך התפיסה הזאת שיש אלים או שיש אלוהים ושיש כל מיני כוחות חיצוניים שמחדירים לך למיינד שלך, לתודעה שלך, מחדירים לך בלילה דימויים ורעיונות ויכולים לענות על שאלות, נכון? אז הזכרתי קודם חלומות שמנסים לפתור בעיה, אז דברים כאלה יוחסו לאלים או לאלוהים, כאילו מנסים בעצם לשלוח לי מסרים, כן? ועם הזמן התקדמנו לתקופה המודרנית שבה הרעיון השולט זה שהתודעה שלי, המוח שלי, הוא זה שמייצר את הרעיונות בתודעה שלי. נכון? שזה לא משהו חיצוני שעכשיו מכניס לי רעיונות לראש, אלא המוח שלי הוא זה שמייצר לעצמי את הרעיונות, ולכן הוא מייצר לעצמי גם את החלומות בלילה. וזאת המחשבה שיש היום, ולכן אם אתם שואלים אותי נגיד על פרשנות של חלומות, אז הפרשנות היום, עושים פרשנות של חלומות, עושים את זה בטיפול פסיכולוגי פסיכודינמי.
אז הטיפול מתמקד באיך שאני מפרש את החלום, ופחות על מה הופיע בחלום עצמו?
אז שוב, אז פעם זה היה יותר, נגיד לפני כמה מאות שנים, היו אומרים לך, חלמת על נחש, נחש זה אומר מיניות. והיום אומרים, בוא נראה מה נחש מייצג עבורך. מה האסוציאציות שלך לנחש?
קצת מרגיש בטיפול הזה שמרחיבים את סיפור החיים של המטופל גם למה שקורה בחלום.
בדיוק, בדיוק. זה מה שטיפול פסיכולוגי מהגישה הפסיכודינמית מנסה לעשות. הוא מנסה להרחיב את החוויה, לחקור את החוויה מכל הכיוונים ומכל ההיבטים, ולנסות לקשר בין דברים, כן, להרחיב באמת את האסוציאציות, ולנסות לקבל תובנות על הכישורים שיש אצלנו בראש.
מייקל, נראה לי אתה מקודם דיברת על חלומות בהקיץ מקודם. במה זה, נירית, במה זה שונה בעצם מדמיון?
אוקיי, אז באמת זה מביא אותנו לנושא נוסף שאני חוקרת, שנקראת חלימה בהקיץ חריגה. אז קודם כל, חלימה בהקיץ בפני עצמה, זה דבר נורמלי לחלוטין, כולנו עושים אותו במידה כזאת או אחרת. אבל יש הבדלים אינדיבידואליים גדולים, גם בעד כמה, אנחנו נוטים לשקוע בחלימה בהקיץ מבחינת כמות הזמן, וגם בעד כמה החלימה בהקיץ שלנו היא מאוד מוחשית. אז יש קבוצה קטנה של אנשים, בוא נגיד משהו כמו כמה אחוזים בודדים מהאוכלוסייה, שיש להם יכולת לחלימה בהקיץ מאוד 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 מוחשית. וקולגה שלי, ששמו פרופסור אלי זומר מאוניברסיטת חיפה, בעצם מצא, הוא גילה את זה בקליניקה, הוא מתמחה בדיסוציאציה וטראומה, ופשוט הגיעו אליו כמה מטופלים עם טראומה, שהיו שוקעים במשך שעות על גבי שעות על גבי שעות לחלימה בהקיץ, וממש נעשו מכורים לזה, ברמה שזה פשוט פגע להם בתפקוד, כי הם התקשו לעשות דברים אחרים, והוא טבע את המושג maladaptive daydreaming, חלימה בהקיץ חריגה. והוא פרסם על זה מאמר ב-2002, ומאז זה פשוט ממש תפס באינטרנט, לא במדע, במדע רק בשנים האחרונות קצת, אבל פשוט אנשים שעושים את זה, הם מחפשים בגוגל, הם מנסים לכתוב כל מיני מושגים כמו excessive daydreaming, חלימה בהקיץ מרובה, חלימה בהקיץ מוגזמת, התמכרות לחלימה בהקיץ, ופשוט יותר ויותר אנשים גילו את המושג הזה, ונוצרו קהילות שלמות באינטרנט של אנשים שמגדירים את עצמם כחולמים בהקיץ חריגים, כמאדפטיב דיידרימרס.
יש איזו הקלה מסוימת לקבל הבחנה למשהו שנראה לך שהוא אבנורמלי אצלך? להרגיש שיש לך שותפים להרגשה הזאת שאתה לא לבד?
אז אלי פשוט התחיל לקבל, זה התחיל כטפטופים, וזה הלך ונהיה יותר ויותר. עכשיו גם אני מקבלת כאלה אימיילים, פשוט המון אימיילים של קודם כל, וואו, תודה. כל הזמן היינו בטוחים שאנחנו היחידים, פתאום גילינו שעוד אנשים עושים את זה, תודה שנתתם לזה שם, סוף סוף אני יכול להסביר למטפל שלי, כן, כל מיני דברים מהסוג הזה, וזה באמת מרתק מאוד לשמוע את הסיפורים של האנשים, ולכן אני גם בשנים האחרונות הצטרפתי אליו, ואני חוקרת את זה גם.
חלומות הם לא מנותקים מקונטקסט, כאילו מה שאתה חווה במהלך היום, זה מה שאתה חולם בלילה, אז מעניין אותי לשאול איך נראים חלומות של אנשים שחווים את העולם קצת אחרת, לדוגמה מחלות נפש או עיוורים, אנשים שלא רואים.
כן, אז יש כמה מחקרים על חלומות של עיוורים, אבל זה נורא קשה לחקור את זה, כי הנושא של ראייה הוא טבוע מאוד 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 עמוק בתוך השפה שלנו. זאת אומרת שאם מישהו אומר, אני הולך ברחוב ופתאום אני רואה כספומט ואני הולך להוציא כסף, אז השאלה למה הוא מתכוון כשהוא אומר אני רואה. גם עיוורים מלידה משתמשים במילים האלה, אבל מבחינתם זה יכול להיות רואה על ידי חוש המישוש וחוש השמיעה וחוש כל מיני חושים אחרים. אז זה מאוד מאוד מסובך באמת באמת לחקור את זה. כנראה שאנשים שהם עיוורים מלידה באמת חווים את העולם בחלומות כמו שהם חווים את העולם בהירות, שזה באמת כנראה מערב איזשהו סוג אחר של ראייה שמתבססת על חושים אחרים. אין לנו דרך לקבל את החלום של מישהו על ידי איזשהו משהו חיצוני שלא עובר דרך הדיווח שלו. זאת אומרת, נעשו קצת ניסיונות בשנים האחרונות, יש התחלה של מחקר בכיוון הזה של לנסות נגיד להגיע למצב שאנחנו כאילו מקרינים חלום של מישהו על מסך, אבל זה לא באמת שיש לנו איזושהי ראיית לייזר שבתוך המוח יש איזשהו מסך פנימי ואפשר פשוט להקרין את מה שקורה שם ולראות את מה שקורה שם בלי להסתמך על הדיווח המילולי של האדם שמספר לנו על מה הוא חלם. זה חייב לעבור דרך זה. אז אין לנו באמת דרך לחקור את זה באופן אובייקטיבי.
אבל אפשר אולי לבדוק את האזורים הפעילים במוח, או שזה לא באמת משהו שאפשר לעשות?
אפשר, אבל אנחנו יודעים שגם המוח הוא מאוד מאוד גמיש, וכשיש איזשהו תפקוד שלא עובד, אז האזורים האלה במוח מקבלים על עצמם, אתם בטח מכירים את זה, בטח שמעתם, נכון? אז כאילו, אז עוד פעם, מישהו שהוא עיוור מלידה זה נורא בעייתי. עכשיו, מישהו שהוא לא עיוור מלידה, בדרך כלל אם הפגיעה הייתה אחרי גיל 4, 5, 6, 7, אז החלומות מערבים ראייה. זה אנחנו יודעים. כי אז אנשים יכולים להגיד לנו מה היה לפני ומה היה אחרי. אז מישהו שהתעוור באמת בגיל בוגר, בהחלט מתאר שיש לו ראייה בחלומות.
זה מטורף איך חוקרים חלומות, כי זה באמת כל כך, כל כך פנימי, כל כך אינדיבידואלי בין אדם לאדם, שזה קטע.
נכון, זה באמת נורא מסובך. כמו שאמרתי קודם, זה בסופו של דבר נסמך על החוויה שאנשים מתארים בדיווח עצמי, והדיווח עצמי הזה הוא נחשב פחות מהימן מאשר דיווח עצמי על דברים כמו דיכאון, או כל מיני דברים אחרים שיש במהלך הירות, כי אנחנו עם עצמנו מנסים להיאבק כדי לזכור את החלום ולתרגם אותו מחוויה ויזואלית מקוטעת לחוויה קוהרנטית מילולית. זה באמת מאוד מסובך.
נשמע מרתק. טוב, אנחנו לקראת סיכום ממש, את הזמן טס.
ממש.
יש משהו שאתה רוצה להגיד? מה שאתה רוצה...
באמת קיבלנו, אני מרגיש שלמדתי הרבה, כאילו המון המון כלים והמון המון המון ידע. תודה רבה שהיית איתנו, דוקטור נירית סופר דודק.
בשמחה, תודה שהזמנתם אותי.
תודה רבה לך, מיקי, ותודה רבה גם לברית רוט, שפועלת איתנו קשה מאחורי הקלעים, כדי שכל הדבר הזה יוכל לצאת לפועל. תודה רבה גם לדוקטור בוזי רביב ולרדיו BGU, וכמובן, תודה רבה לכם המאזינים שהייתם איתנו בעוד פרק של למוחו של עניין. נשתמע בפרקים הבאים, ויאללה, ביי.